יום ראשון, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים היום את הפותח עם 10 עובדות מעניינות על חייו ופועלו של מורן החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, שהיום זה יחול יום ההילולה שלו, ט"ד אלול. אז כידוע, אחד היה רבינו החפץ חיים הקדוש, אנחנו אומרים פה דברים נפלאים של הרב לוסטיגמן שליטא, ונראה שמאז ימות השולחן ערוך לא היה אחד כמו החפץ חיים, גדול בהוראה שזכה שהתקבלו כל הפסיקות שלו בכל תפוצות ישראל. עברו כבר כמעט 90 שנה, עדיין לא תש כוחו של החפץ חיים והספרים שלו רק זוכים לתפוצה הולכת ומתרחבת. וכמו שכאן הוא היה עומד ומלמד זכות על ישראל, בשמי מרום, על אחת כמה וכמה, מלמד זכות עלינו. אז באמת, הרבה קולמוסים כבר משתברו בנזכור קצת את דמותו של החפץ חיים, ועדיין אנחנו לא זוכים לדעת אפס קצהו. קודש קודשים, כולם שרגליו מוצבת ארצו וראשו מגיע השמיימה. נו, אז פוטר בלא כלום, אי אפשר על החפץ חיים. נגיד 10 עובדות מעניינות על החפץ חיים. דבר ראשון, טוב, החפץ חיים נולד בעיירה ג'טל שברוסיה הלבנה, בלרוס, כפי שהיום זוכים להיות כמה אלפים מאחינו, מדבקים על דלתות אוקראינה. הוא היה שם, הוא נולד שם בקרבת הגבול עם ליטא. אבא שלו היה נשוי בהתחלה לאחות של אמא שלו. אחרי שנפטרה, אז הוא התחתן בזיווג שני עם האחות שלו, שממנה נולד החפץ חיים. ככה נמצא שבני אביו מאשתו הראשונה היו אחיו של החפץ חיים מצד האבא, וגם בני דודים מצד האמא. כשהיה בן 10, אז הוא נשלח ללמוד בווילנה. שם הוא למד בשקידה רבה, כשהיה בן 17. כשהיה בן 14 נפטר אבא שלו ברזב, שהוא עבד כחנווני. אמא שלו התחתנה עוד פעם ליהודי בשם שמעון, שהוא התגורר בעיירה רדין, וככה התחיל הקשר של החפץ חיים לעיירה שהשם שלה נקשר בשמו של החפץ חיים לעד. אבא שלו החורג של החפץ חיים, שככל הנראה לא הכיר אותו באופן אישי, בטח לא היה לו איתו קשר קרוב, אז שמע שהם מדברים נכבדות על דדיו, שידוך. אז הוא אמר לאמא שלו, לאשתו, זאת אומרת, לאמא שלו, הוא רוצה אותו כחתן לבת שלו מהנישואים הקודמים. האמא לא הסכימה בשום אופן, אמרה שהבן שלה רואה להתחתן עם איזה בת אשרים מיוחדת. למה לא לשאת לאישה איזה נערה ענייה מהעיירה נידחת כמו רבים? אבל בעלה עמד על שלו. השמועות הגיעו לחפץ חיים שהחליט לבוא בעצמו לרדין ולעשות השידוך הזה כדי להשכין שלום בין אמא שלו לבעלה. לימים אמר החפץ חיים שהצד שהוא עשה התברר כבחירה מוצלחת במיוחד. דווקא המגורים בעיירה הקטנה והשקטה רדין, ההסתפקות במועד של אשתו המסורה, שבעצמה באה מבית של עניים, לא ביקשה לעצמה שום דבר, אלא רק שבעלה יישב וישקוד על התורה בעבודה. אלו, אמר חפץ חיים, עמדו לו וזיכו אותו להפיל לגבהים שלהם הוא הגיע. הוא אומר, אם הייתי מתחתן עם בת השירים, הייתי צריך לספק לה את כל הצרכים שהתרגלה, להיכנס לעסקים של המסחר שלה ושלה, ותוהי רומתי עליו. מעניין לציין שכשהחפץ חיים התלמן, שהיה מעל 60 שנה, הוא לא רצה להתחתן עוד פעם, והוא ביקש מהבן שלו, רבי רלייב, שיבוא לגור לידו. אבל אשתו של רבי רלייב לא רצתה לבוא לגור שם, סיבות שלה, ולכן החפץ חיים החליט שהוא מתחתן עוד פעם, כדי שלא יישאר לבד, ושיהיה מי שידאג למחסורו. הוא באמת התחתן עם הבת של הגאון רבי הלל שניידר, המחבר ספר ביצילם, ומהנישואים שלו, השניים, נולדו בן ובת, בן שנפטר אחרי הרבה שנים ולא השאיר זר של קרמה, ובת, מרת פייגה, שהתחתנה רבי מנחם מנדל זקס, ורק ממנה היה לחפץ חיים המשך של בנים ובני בנים תלמידי חכמים מרביצי תורה, מה שלא זכה מנכדיו ואשתו הראשונה. טוב, מתחילה חפץ חיים לא התכוון לחבר בעצמות המשנמורה, אבל הוא סבר שיש בכזה ספר ממש צורך גדול, כמו שהוא מפרט בין היתר בהקדמה לחלק א' של המשנמורה, הוא הוציא את זה לכמה מחבלי, הוא הוציא את הרעיון הזה לכמה גדולי אותו דור, הוא הציע להם שהם יכתבו את הספר, כי הוא לא ראה את עצמו ראוי לחבר כזה חיבור. אלא שאף אחד מגדולי התורה בדורו לא רצה לקבל לעצמו את המלאכה הקשה הזאת, וכשהוא פונה אליהם אמרו לו שיהיה הוא היוזם וגם המבצע של הרעיון החשוב. באמת אחרי שלא נשאר לו ברירה, הוא עזר חפץ חיים כגבר חלוצוב, ויצא לה אותו משימה קשה ומפרכת שנמשיכה מעל חצי יובל שני. החפץ חיים עמיד בעצמו שהוא השקיע 25 שנה משנות חייו בכתיבת המשנמרו, ומתחן 10 שנים תמימות בכתיבת הלכות שבת, זוכר נראה כמובן לכרך ג' וד'. אחרי שהפיץ כרך א', אז הוא דילג על כרך ב' ועבר לכרך ג', ורק אחרי זה הוא חזר לכרך ב', ומה זה משך כסדר, ב', ד', ה', ו'. הסיבה לדילוג על זה, אז הוא כותב הבן שלו בר אלה, בגלל שהחפץ חיים ראה עד כמה מורכבת הכתיבה של כל כרך. הוא חשש שהוא לא יאריך ימים, לא יספיק לכתוב את המשנמרו, אז הוא עדיף להשלים קודם את כל הכתיבה של כרך ג' שהיה חשוב בעיניו יותר מכל שעה חלקה המשנמרו. ורק אחרי שנשלמה המלאכה, אז הוא שוב הושב וכתב את כרך ב' וחזר לסדר הרגיל. בהקשר זה ראוי לציין גם שהחפץ חיים כידוע, כתב הקדמה מיוחדת בכרך חלק ג', מה שהוא לא עשה לשאר כרכי המשנמרו, מה שאכן מחדד את משנה החשיבות שהוא העניק לכרך הזה על פני שאר כרכי חיבור הגדול. באותם ימים היה נהוג למכור את הספרים בלי כריכה, כל אחד שקנה תכריך דפים היה הולך בעצמו לכורך, משלם בשביל הכריכה. אבל החפץ חיים יודע שבגלל זה הרבה הם מסתפקים בקנייה של הספר ומניחים אותו במשמרת עד שיביאו את זה לכורך, והספר מילא נשאר כאבן שאין לו הבחין. אז הוא החליט שהוא בעצמו כורך את הספרים, זה לא היה מקובל באותו זמן, כי שוב הוא רצה שמיד יתחילו ללמוד אותו ולא ישאיר את זה בצד בלי שום שימוש. החפץ חיים היה טורח בעצמו בהדפסה של הספרים, בשביל זה היה נמצא תקופות גדולות וארוכות בוורשה, ליד הבית דפוס, כדי לפקח בעצמו על מלאכת ההדפסה שתהיה לצד הטוב ביותר. היה מקפיד מאוד על ביום התיתן סחורי, היה מתרוצץ ממש ככה בבתים של העובדים בעלי המלאכה שונים לשלם להם את הכסף בזמן. היה מקפיד לבדוק כל ספר, לראות שלא נפלו בו כל מיני פגמים, כדי שהוא לא יקשר חלילה באבון של גזל בזה שהוא מוכר ספרים פגומים במחיר רגיל, במחיר מלא. מעניין לציין שלפני שהוא הפיץ את הספר, הוא דאג שקבוצה של בלבטים מתושבי רדין ילמדו בו, והם העירו לו איפה הלשון הברורה, איפה צריך לתקן, לסדר את זה, והוא היה ככה, וככה הוא עשה וניקה. באמת הוא זכה שזה יתקבל בכל תפוצות ישראל. כמו שהחזניש כותב על הספרים שלו, קוירו הם מקוימס כמו הם מפי סנדרים בלישקה סגודי. ודבר עשירי ואחרון, דרכו של החפץ חיים הייתה לפעול בכל עניין שורש צריך תיקון. לכן הוא היה מקים מטבחים סמוך למחנות צבא רוסי לבשל אוכל כשר לחיילים היהודים שגייסו אותם בעל כוחם. גם את הספרים שלו הוא חיבר לפי צורך השור. לכן הוא חיבר ספר מכניס תורה לחיילי הצבא של רוסיה, פולין, כדי שידעו את ההלכות הבסיסיות ולא ייכשלו בחמורות שבחמורות מחנות חוסר הידיעה. הוא גם חיבר את הספר נדחי ישראל בשביל היהודים שהגרו לאמריקה, שאר מקומות, והתרחקו מהקהילות היהודיות המסורתיות, למרות שהוא היה מתנגד נחרץ להגירה לאמריה. הוא תמיד הזהיר לפני אסון הרוחני, שהתמיד על המהגרים ועל הזר האחריהם, אבל בכל זאת, בכל זאת הוא כתב ספר כדי שלא יהיה שם שיתרופפות בקיום המצווה. ואנחנו עד כאן הדברים האלה לקראת היורצייט של חפץ חיים. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. הסוד התמיר שחשף הרב הקדוש מריבלין. זה דברים נפלאים שמביא הרב הגאון רב אושר קובלסקי בפניני פרשת השבוע. מונסי ארצות הברית, ליל שני של סליחות, 3:00 לפנות בוקר, פינחות. קם כבר, מתכנן ללכת לבית סנדרש של רבו. רב הקודש רב חיים זנביל מריבניס, נודע כצדיק, נשגע בקדושתו. ידע שהרבה מקפיד להגיד תיקון חצות בזמן חצות, זמן ארוך, ומיד אחרי זה הוא פותח בסליחה. מפני שיש מניין, לא תמיד היה בכזאת שעת לילה. אז לכן, בדרך לבית סנדרש, הוא עבר דרך זה בית הכנסת מקומי, חיפש אולי עוד איזה מישהו שיכול להצטרף. מיד הוא נכנס שם, הוא ראה איזה יהודי שיושב בבית הכנסת עם ספר סליחות, בדיוק בעמוד הראשון. אז אמר לרב יהודי, בוא, מה אתה צריך להגיד סליחות ביחידות? בוא תסע איתי ביחד לרבי, קח אותך לא חזור. טוב, הוא מצטרף אליו. הם מגלים שיש שם 8 יהודים, והם התשיעי והעשירי. טוב, הרבי רואה שיש מניין, מתעטף בקליט, פותח סליחות, פותח את הסליחות, סליחת, אבל שום דבר. הוא לא מצליח, הוא לא מצליח להגיד, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, המצח שלו ככה נחש כקמטים, הוא לא מצליח, הוא רוצה להתחיל לשאול מצחו, אבל יש לי משהו בעייתי. כולם בשקט, מסתכלים במתח, לא מבינים מה קרה. הוא שוב מנסה ושוב נעצר ושוב מסתובב, ככה סוקר את כולם אחד אחד. עוברות ככה דקות ארוכות, כולם כבר מתחילים, לא יודעים מה קורה, הרבי בוחן אחד אחד. ואז הוא מסתובב שוב ואומר, יש כאן מישהו שכבר אמר סליחות? כולם אומרים שלא. הוא שואל עוד פעם, יש פה מישהו שכבר אמר סליחות? לא. פתאום האורח, אני חושב, אולי הכוונה עליה, אמרתי כמה פסוקים ראשונים. הוא ניגש אליו, והוא לוחש לו, אני כבר התחלתי, רק את הפסוקים הראשונים. אומר הרבי, אוכן לא ידע דובור. אין לנו מניין שלא אמרו סליחות, עכשיו אני מבין את הכל. אין מניין, יש פה 10 אנשים. וכאן הרבי פתח ואמר סוד גדול מאוד. נמצאים כאן 10 יהודים, אבל אחד מהם כבר התחיל להגיד סליחות, הוא במקום אחר לגמרי, שונה מכל חברי המניין. כי כשיהודי רק מתחיל להגיד סליחות, אפילו אמר רק כמה פסוקים בודדים, הוא כבר מרוצה להשם ומפויס את השבעתיים. הוא לא נמצא באותו מצב שאנחנו נמצאים. מדהים רבו ישראל, כמה גדול הכוח של כמה פסוקים בודדים מתוך הסליחה, לאיפה זה לוקח אותנו. אותו צדיק, בחושים הרוחניים החדים שהיה לו, הרגיש בזה. הוא הרגיש שהוא כבר קפץ מדרגה, התקדם עוד צעד לקראת אבא שבשמיים, בזכות כמה פסוקים שהוא אמר. הסיפור הזה אומר הרב קובלסקי שמופיע בקונטרס לב שומע, אז זה מראה לנו על כל פסיעה, כל התקדמות, כל רצון, כל פסוק. כל תפילה זה מקפצות רבות עוצמה, הם המפעילים מנועי התקרבות אמיתית וכנה לאבא שבשמיים. אז בואו ננצל את ימי הסליחות, נעריך אותם כראוי. זה ימי הזדמנות שכל פעולה קטנה, כל מעשה טוב, כל תפילה טובה הם שינוי דרמטי, משדרגים את מעמד האדם ואת הקרבה שלו לאלוקים שבעתיים. ואנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים של הרב גנות. הרב גנות מספר על שיחת טלפון מרגשת בעקבות טור שפרסם על אמירת ברכות בכוונה. יום רביעי לפני שבועיים פורסם ביתד נאמן בנושא חיזוק בכוונה של 100 ברכות בכל יום, ובפרט ברכות הנהנים. אז הוא הביא שם לעצור לרגע, לחלק את הברכה ל3 חלקים ולחשוב על המילים. המילים הנשגבות הנפלאות של הברכה זה ההצעה של הגאון רבי יהודה צדק זצ"ל. כמה שעות אחרי זה, מתקשרת לסבתא שלי, הוא מספר, אישה ירושלמית, מבוגרת, ובוכה בדמעות שלי, שמספרת לה שהנכד שלך כתב, צריך להגיד בכוונה, ברכות, לחלק את זה, כל מילה. אבל היא אומרת, אני במצב הבריאות שלי, מתקשה להוציא את הברכות. בחיתוך נכון, בהתאמה, מה הייתי? איך אני אכנס לראש השונה, כשאני מברכת לא ברור ולא מדויק? טוב, אז הסבתא שלי, הוא מספר הרב גנות, מאוד התרגשה. סיפרה לי את הדברים, גם אני התרגשתי. אז פניתי, הוא אומר, פניתי לידידי, הרב הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי שליט"א, נכדו חביבו של מורן שר התויר, ביקשתי שישכח את הדברים לפני רב חיים, וישאל אותו מה להגיד לאותו אישה. אמר לו רב חיים קניבסקי, תגיד לו להרגיע אותה, שיגיד לה שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל, ומי שמברך איך שהוא יכול, הקדוש ברוך הוא מקבל את הברכה. ושתתחזק גם באמירת תהילים, ושיהיה לה אריכות ימים ושנים. אה, איזה ברכה. הוא אומר שיהודים רבים באמת התחזקו באמירת הברכה בכוונה. אף פעם אומר, לא שמתי לב שרוב ברכת הנהנים הם בסך הכל 9 מילים. כאשר על היהודי הוא אומר, פתאום אני מחלק את הברכה לשלוש חלקים, שלוש שלוש, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, שהכל נהיה ודבורי. הברכה מקבלת משמעות רצינית. אחד מרביצי התורה באחד איש מסקטן לסנודות, שלח לי את הספר שלו, עד לעצמו הרבים מקדשה. מאוד קיבלתי חיזוק על ענייני ברכות. שרי חלקו, ואומר, גם אני התרגשתי, למה? כי מדובר, מרביצי תורה חשוב, שהרב שטיינמן כותב בהסכמה לאחד מהספרים לפני 30 שנה, שאותו אחד, הרב הגאון, יראת השם יהיו את צורג. שתר שכבר למסמידים, הוא מביאים אותו לחזק וכו' וכו'. יהודי אחר, הוא אמר, כאשר הוא אמר לו שכתבת הרב שטיינמן זלמן, סבר שיש עניין גדול להתחזק בימים האלה, ומאה ברכות. אז הביא לו את הדברים של האור החיים הקדוש. ואנשו עשו מאה כסף, רמז למאה ברכות שאדם צריך בערך כל יום. הוא מביא גם בשם רב שרד ולזקי דצל, שהריזל הזהיר שאדם צריך להיזהר מאוד בברכות הנהנים. שגוף האדם נהנה מהם ומתקדש בברכות האלו. מעריכות בעניין הזה. רב שרק כותב שם, הוא מביא שם בספר בטוב ירושלים, שמובא על פיצחת זה ודלר, שבזמן שהוא שמע ברכה שיצא מאיזה אדם במהירות חטיפת הברכות, הוא המזדעזע, צעק עליו, ככה עושים תשוב, ככה עונים. ואנחנו ממשיכים רבותיי, עם דף רעים בהלוך, אנחנו עוזרים בתף קופי ד' סעיף בייס, כפי שכבר למדנו חזל, אסרו ללחוץ את כל הגוף, או את רובו ביום טוב, במים שחומו ביום טוב. חצת הגוף במקלחת ובמבט הביתי למים שחומו בערב יום טוב, לדעת שכנוח מותר, כרגיל, ולדעת הרמו אסורה, וגם לדעת הרמו, שיטת עבר עבר בנפרד מותרת, גם אם הוא חצת כל עברי גופו ברצף. גם תינוק שרגילים ללחוץ אותו כל יום, מותר ללחוץ את כל גופו בבת אחת, אבל קטן שרגילים ללחוץ אותו רק פעם ביומיים או שלוש, דינוק גדול. משעת הצורך, אפשר להקל גם בחיצת תינוק שלא רגילים לחוץ לו כל יום. לחזור בקצרה על מה שאמרנו ביום חמישי, אסור לחמם מים ביום טוב לצורך רחיצת כל הגוף או רובו, גם כשמים חמו ביום טוב ביתר, כגון לצורך שתייה, אסור לחוץ את כל גופו או רובו בין באמבט ובין במקלח, וגם רחיצת עבר עבר בנפרד אסורה, שרוחץ את כל עברי הגוף ואת רובם ברצף. מאידך, מותר לרחוץ במים שחמו ביום טוב את הפנים, כפות העיניים, כפות הרגליים, ומותר גם לחמם מים בשביל זה. מלך לכל הפוסקים בנוגע למים שהתחמו ביום טוב מאליהם, למשל במציאות שמש, מדינם כמים שהחמו ביום טוב. נחזור בקצרה על מה של... נלמד את החופץ חיים, חופץ חיים יומי, היום זה היורצייט שלו. היום נלמד את הסעיפים האחרונים בספר חופץ חיים מלכות רכילוס. כשהחופץ חיים מזכיר שם עניין שהרבה נכשלים בו, מביא דוגמה. הוא אומר, אחד מביא סחורה, באים הרבה קונים אצלו. והוא אומר, זה מצוי מאוד שאחד שיש לו כסף, הוא אומר למוכר, שלא, אל תמכור את זה, אני רק הולך להביא כסף. ואתם מגיעים אנשים, ולוחצים עליהם שימכור להם. והוא מסכים. ואז מגיע, איפה הסחורה שמרת לי? הוא אומר, לא, תשמע, מישהו הגיע, לחץ עליי, רב איתי. הוא מספר לו מי זה. אז גם לחבוצך הם עובר לאף גמור, נעשה לך רוחל. באמת הוא היה לא בסדר שהוא לחץ אותו, אבל עדיין עובר על הסלח רוחים. לא עושה מזה שום תועלת, הוא רק מכניס לו בלב שנאה. לא, אפשר לתרגם את זה להרבה דברים מקבילים בימינו, מחירות של כל מיני דברים מסוימים. הביאור מוסוף הם מציינים בעניין זה שאם הקונה הראשון יודע מי זה הקונה השני, רק חושב במוכר שמחר ברצונו לשני, אז לפי מה שמבר לאל בחפץ חיים נראה שמותר להגיד שהוא לא השם, אפילו שבזה ידע שהשני השם, ככה כמובן בשם הגאון רב אברהם חסידים לנחוף כיוצא. ולסיום רבותיי, האם זה היורצה כמו שהזכרנו של החפץ חיים, מובא במאיר עיני ישראל בשם הרב חייקין, שהוא שמע מהחפץ חיים שיותר מה שאישה, שבעלה עזב אותה ומחכה שיחזור, ויותר ממה שאימא מחכה לבן שיחזור, ומתחננות, רחמנות, ושלחו לה את הבעל שלי, את הבן שלי, עוד יותר מזה, הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אחד ואחד שיחזור אליו בתשובה. תדעו רבותיי להתקרב לאבינו שבשמיים, שמצפה לתשובה שלנו בלי שיעור, לחפץ בקרבתנו אלה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלו כולם המשך יום נפלא, בשורות טובות, 14 יום, בכל אשר נפנה, ברוכניות וגשמיות, בכל תפילה.